תניה יומי כ"ז סיוון פרק ח' בשער הייחוד והאמונה. מור הזקן אומר כי המעלה ומדרגה הראשונה אצל הנבראים היא החוכמה, שלכן נקראת ראשית, כי באמת היא ראשית ומקור כל החיות בנבראים. כי מהחוכמה נמשכות בינה ודעת, ומהן נמשכות כל המידות שבנפש המשכלת, כמו אהבה וחסד ורחמים וכיוצא בהן. כלומר, אומר האדמו"ר הזקן, המדרגה הראשונה של האדם זה החוכמה שלו. כדי להסביר את הנקודה הזאת, נסביר קודם כל מה הכוונה בכלל שאומרים שכל. כשאומרים שכל, מתכוונים שיש סיבה, יש טעם לדבר. זה לא סתם, זה לא במקרה, זה לא טבע פשוט, אלא יש איזושהי סיבה שגרמה לדבר. זה נקרא שכל. אלא מה? כשאני אומר שלדבר יש סיבה, בסופו של דבר אני אומר שלסיבה גם יש סיבה, וגם לסיבה יש סיבה. להגיד שאחרי שאני אומר שלכל סיבה יש גם סיבה קודמת, יש סיבת כל הסיבות. כלומר, יש מישהו שאין סיבה קודמת לו, זה גם חלק מהשכל. כלומר, לשכל יש גם את מה ש... אני אומר שיש סיבה לדברים, וכיוון שיש סיבה לדבר, אז ממילא הדבר הוא לא סתם גולמי, אלא יש איזה שכל שהוא הגורם לדבר. אבל אם כך אנחנו נלך, אז בעצם יצא לנו שלסיבה גם צריכה להיות סיבה, וכן הלאה. חלק מהשכל בא להגיד שחוץ מזה שאני מוצא סיבה לדבר, וסיבה לסיבה, וסיבה לסיבה עד אינסוף, אני גם אומר שיש גם חלק מהשכל זה להגיד הפוך, שיש משהו ראשוני שהוא לא זקוק לסיבה קודמת לו, אלא כמו שאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא, שמציא אותו מעצמו, ומכנים אותו סיבת כל הסיבות. אם נגיד את זה בפרטות יותר, אז הבינה היא מה שיש סיבה, ויש סיבה לסיבה וכו', והחוכמה היא מה שאומרת שבעצם יש משהו שהוא סיבה לכל הדברים האחרים, ואין סיבה קודמת לו. ולכן השכל בכללותו הוא מורכב גם מחוכמה וגם מבינה. מסביר האדמו"ר הזקן שהחוכמה אצל הנבראים היא המדרגה הראשונה. מה הכוונה החוכמה אצל הנבראים? מה שהם יודעים שיש סיבה קודמת להם, שהיא הסיבה הזאת אין לה סיבה קודמת לה. כלומר, שהם, נגיד את זה עכשיו בחוויה הפשוטה שלנו, שהם לא ברו את עצמם, אלא הם נבראו מכוח זה שיש בורא, שגם הוא לא, אפשר להגיד לו בראת עצמו, או אפשר להגיד אחרת, שהוא לא, אין סיבה קודמת לו. הוא לא נברא שבעצם בא ואומר, אני צריך איזה בורא שיברא אותי. מה, האדם מרגיש שהוא לא יכול להמציא את עצמו, הוא לא בורא, הוא נברא, יש מה שקדם לו, אבל מי שגרם שהוא יהיה, הוא בורא שאין משהו שקדם לו. וזה, ההשכלה הזאת שיש לאדם, היא בעצם השכל שלו, גם הבינה, גם החוכמה שלו. העיקר זה החוכמה לענייננו, מה שאדמו"ר הזקן רוצה לקרוא לו ראשית, זה החוכמה שמה שאני יודע שיש מישהו שאין סיבה קודמת לו, שהוא זה שגרם, שהוא הסיבה הכי ראשונית לקיומי. אבל צריך לחדד פה עוד נקודה. לא רק שהוא הסיבה הראשונית לקיומי, אלא שבאמת מצידו אני חלק ממנו, ורק מבחינתי אני משהו נפרד. כלומר, שכשאני אומר שאין סיבה קודמת לו, והוא סיבה לכל הנמצאים, אני בעצם בא להגיד בסופו של דבר, שכל הנמצאים הם ממנו, ואין להם קיום עצמאי בכלל, ולכן כל קיומם בעצם זה רק מה שהם מתהווים ממנו. וכיוון שכל קיומם זה רק מה שהם מתהווים ממנו, לכן מבחינתו הם חלק ממנו. אבל הם חלק מהבורא. אבל מבחינתנו, אנחנו כנבראים שמתהווים מכוח הבורא, אנחנו מרגישים שהקיום שלנו תלוי בזה שאנחנו נרגיש שכאילו קיומנו הוא נמצא. הוא לא רק מה שמהווה אותו, כי אז אנחנו לא נרגיש את קיומנו. כדי שאנחנו נרגיש את קיומנו, אנחנו צריכים להרגיש שהפוך, אנחנו קיימים. רק שאנחנו מבינים שלמרות שאנחנו קיימים, אנחנו לא מקיימים את עצמנו, ולא רק זה שאנחנו לא מקיימים את עצמנו, אלא שמי שמקיים אותנו, מי שמהווה אותנו, מי שברא אותנו, הוא אין סיבה קודמת לו, ולא רק זה שאין סיבה קודמת לו, מבחינתו כל מה שמתהווה ממנו הוא בעצם חלק ממנו. נמצא שהחוכמה שלנו זה מה שאנחנו בעצם כלולים בתוך הבורא, אבל כשאנחנו מבינים שאנחנו כלולים בתוך הבורא, זה כאיך זה נראה מצידו, אבל מצידנו אנחנו כאילו מגדירים את הבורא מכוח זה, מכוח קיומנו. אנחנו באים ואומרים, מי הוא הבורא? הוא זה שגרם שנהיה אנחנו קיימים, שהוא מהווה אותנו, והוא מהווה אותנו כשהוא נתן לנו חוכמה להבין שמבחינתו אנחנו חלק ממנו ולא משהו אחר, ולא חוץ ממנו. אבל כיוון שאם אנחנו לא, בכלל לא נחוש את קיומנו, לא נדע את קיומנו, לא נזכיר את קיומנו, אז אנחנו בעצם גם הקיום שלנו יהיה רק מה שהשם מהווה אותנו, מה שהשם מקיים אותנו, מה שהשם יודע אותנו, כי בידיעתו הוא מהווה את הנמצאים. כיוון שזה יהיה הכל בידיעתו, לא יהיה את הקיום שלנו בכלל. כלומר, אם לא יהיה לנו את החוכמה שלנו, אז בעצם אנחנו יכולים להיות קיימים כחלק מהבורא לגמרי. אבל החוכמה שלנו גורמת, שיש לנו את השכל, איך שאנחנו מבינים את זה, שאנחנו מבינים שהשם נתן לנו, החוכמה היא הראשית שלנו. כלומר, שהקדוש ברוך הוא גלוי לנו מזה שהוא ברא אותנו, מזה שאנחנו קיימים, מזה שיש לנו קיום ככאלה שהשם ברא אותם ומצידו אנחנו חלק ממנו. וכיוון שזה ההתחלה שלנו, אז אין לנו מדרגות קודמות, זה המדרגה הראשונה שלנו. לא, להסביר את זה בעוד אופן, מה הכוונה שאני אומר שהחוכמה היא הדבר הראשון? ניקח כוח אחר, כוח התענוג שיש לנו. אנחנו מכירים את כוח התענוג רק אם יש לנו מודעות לזה שהיה לנו תענוג. זה יכול להיות לנו תענוג בלי שאנחנו מרגישים שהתענוג נתפס בתוך השכל שלנו. אם הוא לא נתפס אצלנו, אנחנו לא מודעים אליו, ממילא אנחנו לא מרגישים את התענוג. ולכן התענוג, כמו שאנחנו מתאים אותו, הוא תענוג שמתלבש במשהו. ואם הוא לא יתלבש או בשכל או אפילו בגוף, אנחנו לא נרגיש אותו. כלומר, זה עוד המחשה בשביל לתפוס שאנחנו קודם כל צריכים להיות מודעים לקיומנו, ואם אנחנו לא נהיה מודעים לקיומנו, אז פשוט לא נהיה קיימים. נהיה אולי קיימים כחלק ממה שהשם מקיים אותנו, וזה כחלק ממנו. זה רק מה שהוא יודע אותנו. אז לא נהיה קיימים כעומדים בפני עצמנו. כעומדים בפני עצמנו, לפחות כמו שזה נראה לנו, אנחנו יכולים לעמוד רק אם אנחנו מודעים לעצמנו. אנחנו יכולים אפילו להיות מודעים לעצמנו בצורה כזאת שאנחנו יודעים שמצד הבורא אנחנו חלק ממנו, אבל זה עדיין חלק ממה שאנחנו מודעים לעצמנו. ואם אנחנו לא יהיה לנו את השכל הזה, את ההשכלה הזאת, לא יהיה לנו קיום. אכן אומר האדמו"ר הזקן שראשית הקיום שלנו הוא בעצם מהחוכמה. כי לפני החוכמה אנחנו כבר כלולים בקדוש ברוך הוא לגמרי. לכן למשל, הכוח הזה שנקרא תענוג, שאצל הקדוש ברוך הוא התענוג שלו הוא תענוג מעצמו. הוא תענוג פשוט נקרא. אבל אצלנו התענוג הוא תענוג מורכב, הוא איכשהו מתלבש בתוך המודעות שלנו. תמיד אנחנו מסתכלים על התענוג מבחוץ. למה אנחנו מסתכלים על התענוג מבחוץ? כי התענוג שיש לנו הוא יכול להתלבש ולהתאפס אצלנו רק אחרי שאנחנו מודעים לזה שאנחנו קיימים, ואז התענוג מתלבש בתוך השכל שלנו, ואז אנחנו מרגישים שבאמת אנחנו מתענגים. יש איזה אני, שהאני הזה קיים בגלל שאני משכיל, כן, אני חושב על קיומי, וכיוון שאני חושב על קיומי אני יכול עכשיו שבתוך זה יתלבש תענוג, ואז נעשה התענוג תענוג מולבש, מורכב. הוא לא תענוג פשוט, כמו שהקדוש ברוך הוא, הוא מציאותו מעצמו, ומילא גם התענוג שלו זה תענוג מעצמו על דרך מציאותו מעצמו, כך זה לשונו של האדמו"ר הזקן. אחרי שאומר האדמו"ר הזקן שבעצם המציאות שלנו היא חייבת להיות קודם כל שכל, ורק אחר כך יש את המציאות שלנו, כי אם המציאות שלנו היא לפני השכל, אז בעצם היא לא מציאות נפרדת, אלא היא בעצם משהו חלק מהקדוש ברוך הוא. אומר האדמו"ר הזקן, יש לנו אחר כך עוד הרבה מדרגות שהשכל הוא מתלבש בתוכם, או שהשכל הוא מוליד אותם. אומר, המדרגה הראשונה שהשכל עושה, מוליד, היא מידות. נקרא את לשונו. כי באמת היא ראשית ומקור כל החיות בנבראים, כי מהחוכמה נמשכות בינה ודעת, ומהן נמשכות כל המידות שבנפש המשכלת, כמו אהבה וחסד ורחמים וכיוצא בהם. מאיפה אנחנו יודעים שהחוכמה והבינה והדעת, השכל בכללותו, הוא זה שמוליד את המידות? וכנראה בחוש שהקטן שאין בו דעת הוא בחס תמיד ואכזרי, וגם אהבתו היא לדברים קטנים שאין ראוי לאהבם, מפני שאין בו דעת לאהוב דברים הראויים לאהבם, שהאהבה כפי הדעת. כלומר שכפי השכל שיש לך, ככה יש לך מידות. המידות הן כתוצאה מאיזושהי הבנה של השכל. השכל שלך גרם שיהיה לך מידות. אם השכל שלך הוא קטן, אז המידות הן קטנות. אם השכל הוא גדול, המידות הן גדולות. אבל אם אין לי בכלל שכל, אז בכלל גם לא יהיה לי מידות. אז עכשיו אני רואה לא רק שאני צריך שיהיה לי שכל, כי אם אני אהיה עוד לפני השכל אני כבר אני לא אהיה. אני גם רואה עוד נקודה, שהשכל הוא גם ההתחלה שממנו השתלשלו עוד כוחות בנפש. כלומר, כשאני בא להגיד שהחוכמה היא ראשית, אני אומר פה שני דברים. שלפני החוכמה, אז בעצם אני כאילו לא קיים. למה אני לא קיים? כי אני בעצם חלק מהקדוש ברוך הוא. כדי שאני אהיה קיים, אני צריך שיהיה לי שכל. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שכיוון שיש לי שכל, אז השכל גם גורם שיהיה לי עוד כוחות בנפש. מה הכוח שעליו הוא דיבר? המידות. המידות זה כאילו שכל, אבל מאוד מדוד. הוא שכל שהוא לא תופס בכללות את העניין, אלא הוא לוקח חלק מהעניין. כיוון מסוים בתוך השכל, זה נקרא מידות. המידות הן נולדות מהשכל. כלומר, למשל, אני תופס איזשהו אישיות שעומדת מולי, אחרי שתפסתי אותה אני מחליט באיזה יחס להתייחס אליה. אני יכול להתייחס באהבה, אני יכול להתייחס בריחוק, אני יכול להתייחס באהבה שגורמת לקירוב, אני יכול להתייחס בגבורה שגורמת לי לשמור על מרחק. האהבה או היראה שהן תנועות הפוכות בנפש, הן בעצם אחרי שתפסתי את האישיות, תפסתי איך אני תופס את האישיות, איך אני תופס אותו, איך אני רוצה להתייחס לאישיות שלי לעומת האישיות שלו, ואז אני עכשיו אומר זה יהיה היחס. אז היחס הוא כאילו שכל, אבל עם כיוון מסוים של הגדרה מה היחס שיש בין האישויות השונות. אז השכל הזה הוא בעצם היה מאוד מאוד כללי, לתפוס את כל המציאות, את כללות המציאות שאני עכשיו רוצה להתייחס אליה, והיחס נולד כתוצאה מהתפיסה הזאת. זה יכול להיות כמובן לא רק אישיות, אני יכול לתפוס חפץ, וגם אליו היחס יהיה מה שנולד מהשכל. היה לי איזושהי תפיסה מה זה, מה הדבר הזה, מה יש בו, מה הוא כלפיי, ועכשיו אני בונה את היחס הזה, את היחס אליו. זה נקרא שהמידות הן נולדות מהשכל. עכשיו, אם השכל הוא קטן, אז גם המידות הן קטנות. כלומר, מה זה שכל קטן? זה יהיה משמעותי להבין גם בהמשך, טוב, מה הכוונה שיש לי שכל קטן? שכל קטן זה הכוונה שאומנם יש לי שכל, אבל הוא לא מספיק מפותח. כלומר, הוא בעיקר משמש אותי למדרגות הנמוכות. שכל גדול הוא בעיקר משמש אותי לתפוס את מה שמעליו, לקלוט את מה שמעליו. כמו שאמרנו, שמה זה החוכמה? חוכמה זה להבין שמצד הקדוש ברוך הוא, אז אני חלק ממנו. אז השכל משמש בעיקר את מה שקדם לי. הוא כלי לתפוס ולקלוט את מה שקדם. זה נקרא שכל, שהשכל הוא גם כלי. שכל זה גם אותיות של כלי. יש בתוך המילה שכל. שהוא כולל בתוכו משהו. זה השכל. משקלל. עכשיו, השכל, אם הוא משמש למה שמעליו בעיקר, כדי שזה ייקלט אצלי, אז השכל הוא חשוב. אם השכל הוא בעיקר משמש את מה שמתחתיו, כלומר לקלוט את מה שנולד ממנו, את מה שהוא נמצא בתוך המציאות, אז השכל הוא קטן בעצם. עוד מעט נסביר בעזרת השם יותר טוב את העניין הזה, נקודה הזאת, כי היא נקודה מאוד חשובה להמשך התניה של היום. אחר כך הוא כותב, ומהמידות שבנפש נמשכות בה תיבות ואותיות המחשבה שהנפש מחשבת בדבר שאוהבת, או איך לפעול החסד ורחמים, וכן בשאר מידות. ובכל מחשבה שבעולם מלובשת בה איזה מידה המביאה לחשוב מחשבה זו. ומידה זו היא חיותה של מחשבה זו. ומאותיות המחשבה נמשכות אותיות הדיבור. רגע, נעצור פה. מסביר שאחרי שאני אומר שיש אותי, יש לי מידות, המידות הן מניעות אותי לחשוב באותיות. כלומר, אני, יש לי איזשהו יחס, איזה משהו שאני, השכל גרם לי שיהיה לי איזה יחס לאיזשהו דבר, והיחס לדבר גורם לי שאני ארצה עכשיו לחשוב באמת איך אני מתייחס אליו. כלומר, שהוא יהיה באיזה אופן הוא ייקלט אצלי. כדי שהוא ייקלט אצלי טוב, הדבר הזה שאני החלטתי להתייחס אליו, אז אני צריך שיהיה לי אותיות המחשבה. כלומר, אותיות המחשבה זה איך אני קולט משהו שאני רוצה להתייחס אליו. לכן הרצון שלי להתייחס לאיזשהו דבר בעצם מוליד את היכולת שלי לקלוט את הדבר, וזה האותיות. האותיות הן איך אני אקלוט בתוכי את הדבר שאליו אני רוצה להתייחס. שהרי אם יהיה לי מידות ואני אתנסה להתייחס למשהו, אבל זה לא יתלבש לי באותיות, זה יישאר מופשט, זה יישאר נעלם, ואני לא אצליח לאחוז בדבר. כדי שאני אצליח לאחוז בדבר, אני צריך שיהיה לי אותיות שאני על ידם יוכל לאחוז בדבר או להיאחז בדבר. כמו אם אדם הוא שומע ניגון, הרבה יותר קשה לו מאשר שהוא יש מילים לזכור את הניגון, להעלות אותו שוב. למה? כי הניגון הוא רק יותר, הוא רק איזושהי תחושה בנפש, אבל אותיות הם כבר משהו שהנפש קל להיאחז על ידו, או לאחוז על ידי האותיות באיזשהו דבר. לכן המידה, כמו שהיא מצד עצמה, היא תישאר נעלמת, היא לא תצליח לצאת לגילוי. כדי שהיא תצליח לצאת לגילוי, היא מולידה אותיות שעל ידן ייקלט היחס שלי לדבר. ולכן היא מולידה את אותיות המחשבה. אבל אותיות המחשבה מולידות אותיות הדיבור. כי אם אני אשאר רק עם אותיות המחשבה, אני הרבה פעמים ארגיש שאני משחק בתוך עצמי. כדי שאני ארגיש שזה ממש ממשי האותיות שלי, כלומר שזה יצא עוד יותר אל הגילוי, אז אני מדבר עם מישהו, ברגע שאמרתי את זה למישהו, ואני רואה שגם הוא קולט את זה, אני מבין שזה ממש ממשי, כאילו עומד בפני עצמו. כי זה היה בתוך הדמיון שלי, ועכשיו זה אפילו בדמיון שלו, כלומר שזה משהו ממשי שאני יכול להעביר. ממילא, האותיות למחשבה, כשהן רוצות עוד יותר להתממש, הן מולידות את אותיות הדיבור. כלומר, בהתחלה היה לי שכל, שהשכל הוא בעצם רק למצוא איזושהי סיבה. כלומר, עצם השכל זה לקלוט את מה שלמעלה ממני. אבל השכל הזה הוא מוליד מידות, ועכשיו הוא רוצה שאני אתייחס למשהו. כשאני כבר מתייחס למשהו, אני בעצם רוצה שמה שנקלט אצלי בשכל, אני אוכל גם להתייחס אליו. אני בונה איזשהו יחס לדבר. אני בונה איזשהו יחס, אז אני עכשיו רוצה גם לקלוט, שזה ייקלט, שאני אצליח לאחוז בדבר שאליו אני בונה את היחס, אני בונה לו אותיות. זה מתגלה עוד יותר. בהתחלה זה היה מופשט, ככל שזה היה יותר בפנים, זה היה יותר מופשט, ופחות כבר עומד בפני עצמו. ברגע שאני רוצה לממש את השכל הזה, אני בעצם, השכל הזה, הוא בא ואומר לי, עכשיו שקלטת משהו, בוא, תגיד, מה אתה קולט, מה היחס שלך עם מה שקלטת? אני רוצה לדעת איך להתייחס אליו, זה מידה, אני עכשיו שאני רוצה לדעת איך אני, אחרי שבניתי איזשהו יחס, אני רוצה להכיז את, את היחס הזה באותיות, כדי שאני אוכל להגיד, זה הדבר שאליו אני מתייחס, הוא מוגדר לי מאוד, וממילא אני יכול לתפוס אותו על ידי המחשבה, אבל כדי שזה לא יישאר בתוכי, אני גם מדבר את זה. אחרי כל זה נולד גם המעשה, כמו שנדבר בהמשך. אבל נקרא בפנים, ומאותיות המחשבה נמשכות אותיות הדיבור, ואין חיותן ממש, והדיבור מביא לידי מעשה הצדקה וחסד, כגון המלך שמצווה לעבדיו ליתן. כלומר, מה הדוגמה שהוא מביא פה למעשה? למעשה הוא יביא שתי דוגמאות. דוגמה אחת של מעשה זה המשך ישיר של מה שאמרנו קודם, ששכל הוליד מידות, והמידות הולידו מחשבה, והמחשבה הולידה דיבור, והדיבור הוליד מעשה. מה הכוונה שהוליד מעשה? שהמלך ציווה למישהו לעשות משהו. אז האותיות של הדיבור גרמו שמישהו יעשה משהו. עכשיו הוא יביא דוגמה נוספת. מה הדוגמה הנוספת? וגם כשהאדם עושה בעצמו איזה דבר, הרי כוח הנפש של חיותה מתלבש בעשייה הזו, וכעין ממש לגבי כוח הנפש של חיותה מתלבש בדיבור האדם, וכערך ומשל לגוף לנשמה. כלומר, פה הוא כבר אומר חידוש חשוב מאוד. אומר שכשאני עושה מעשה, יכול להיות שזה בכלל לא קשור לאותיות הדיבור, זה קשור לעצם הנפש. כלומר, הנפש החליטה לעשות משהו. חשבתי משהו לעשות, ועשיתי אותו. זה עבר דרך, היה לי שכל בזה, היה לי איזה מידה, איזה יחס, הוליד אותיות המחשבה, והביא אותי למסקנה לעשות. זה לא עבר דרך אותיות הדיבור. אז יש לי פה שתי דוגמאות. דוגמה אחת שהיא באמת אותיות הדיבור הולידו את המעשה, כמו מלך שמצווה. דוגמה שנייה, שהמעשה לא קשור לדיבור. כלומר, אותיות המחשבה ישר גרמו שיהיה מעשה. שתי הדוגמאות האלה הן יהיו חיוניות לנו בהמשך, בפרקים הבאים. אנחנו בינתיים נשאיר את זה קצת בצד, רק נשים לב למה הוא כן אומר. הוא אומר שעדיין תשים לב שכוח המעשה שאתה עושה, כלומר אם אתה הזזת משהו, פעלת במשהו שהוא חיצוני לך לגמרי. לא פעלת במשהו שבתוכך. כשאתה דיברת, הכוח שלך, הנפש מבטאת את עצמה בתוך הדיבור. הדיבור הוא ביטוי של הנפש. אף על פי שהיא משתמשת בגוף, אבל היא ביטוי של הנפש. לעומת זה, כשאני עושה מעשה, המעשה הוא במשהו חיצוני לי לגמרי. זה לא כלי שהוא בעצם מבטא את הנפש. הדיבור הוא בעצם, זה תכונתו של הדיבור לבטא את הנפש. אבל המעשה זה במשהו זר לחלוטין. ולכן הוא אומר ש... כערך, נקרא את זה בפנים, כוח הנפש וחיותה מתלבש בעשייה זו, וכעין ממש לגבי כוח הנפש וחיותה מתלבש בדיבור האדם, וכערך ומשל הגוף לנשמה. כלומר, כמו שהנשמה, כשהיא רוצה לבטא את עצמה, היא תבטא את עצמה בדיבור, אבל כשהיא, ממילא הנשמה היא גלויה בתוך הדיבור, אבל בגוף, הגוף עצמו היא כאילו הנשמה פועלת במשהו שהוא זר לה. ככה זה ההבדל בין מעשה לבין דיבור. מעשה זה שיש משהו שהוא חיצוני לגמרי, הוא לא חלק ממני בכלל, ואני רק פועל בו. אבל זה לא שהנפש שלי נמצאת בתוך הדבר. מעט מאוד ממנה נמצא בתוך הדבר. רק איזו פעולה שהיא פעלה בתוך הדבר שהיא... עשתה בו מעשה. אבל בתוך הדיבור הנשמה זה כלי שממש הנשמה נמצאת בו. לכן הוא אומר החיות של הנפש כמו שהיא נמצאת בתוך הדיבור, לעומת החיות של הנפש כמו שהיא נמצאת במעשה, זה כמו הבדל בין נשמה לגוף, שהנשמה היא עם עצמה, ומה שהיא נמצאת בתוך הגוף זה כאילו היא פועלת במשהו שהוא חיצוני לה. עכשיו הוא מסביר, וכן ערך אותיות הדיבור לאותיות המחשבה, שגם הפער הוא כמו נשמה וגוף. וכן ערך אותיות המחשבה למהות המידה המלובשת בה ומחיה אותה. וכן ערך מהות וחיות המידה לגבי החוכמה ובינה ודעת, שכללותן הוא השכל, שממנה נמשכה מידה זו. כלומר, מורה זקן מסביר פה משהו מאוד מאוד חשוב, שבכל מדרגה אני יכול להסתכל שהמדרגה הנמוכה היא גוף והמדרגה העליונה היא כמו נשמה. כמו שהוא אמר לגבי המעשה והדיבור, שזה כערך ומשל הגוף לנשמה, שמעשה זה לפעול במשהו שהוא חיצוני לי, וגוף זה גם פעולה של הנשמה במשהו שהוא חיצוני לה, אבל דיבור זה כלי לנפש עצמה, זה משהו פנימי וזה כמו הנשמה עצמה, ככה אני יכול להגיד שזה הפער הזה הוא נמצא גם בין הדיבור לבין המחשבה, כי כשאני מדבר אני רוצה להסביר משהו לזולת, ולעומת זה כשאני חושב אני בעצם חושב בתוך עצמי. אני, אם אני סתם ידבר לזולת, יגיד כל מיני מילים בלי שחשבתי עליהם, זה סתם, זה כלום, זה כמו גוף חסר חיות. והחיות של הגוף הזה, של הדיבור, הוא מזה שיש אותיות המחשבה. וכן למעלה יותר, אותיות המחשבה, אם כשאני חשבתי איזושהי מחשבה, חשבתי אותה קר לגמרי, ולא הייתי בתוכה, זה לא איזה מידה בתוכי, איזה חיות שיש בי, שהיא זאת שגרמה למחשבה, אז המחשבה מצד עצמה היא מתה. אני למשל יכול לחשוב הרבה פעמים, דוגמה הכי פשוטה לנו כיהודים לצערנו, שאנחנו מסתכלים על התפילה ומסתכלים כמו שיש את הביטוי כתרנגול בבני אדם, כן, שהם מסבירים מה הכוונה תרנגול בבני אדם, שעושים כפרות אז התרנגול מסתכל על מה שכתוב בני אדם יושבי חושך וצנבת, לא מבין מה עושים איתו בכלל. אז ככה זה, כשאם יש לי, אין לי חי, אני מסתכל על הסידור של התפילה ואני חושב שזה מה שכתוב, אבל אין לי שום חיות בזה, זה גם פער של גוף ונשמה, כי כל המחשבות שלי הן ריקות, ואם יש לי מידה, זה כמו נשמה. וכן מידות לעומת שכל, כלומר, אם יש לי מידה בנפש, אבל אין לי שכל בה, אין לי מודעות אליה, כמו ניתן דוגמה, של אדם שהוא, יש לו מידה ואין לו שכל, פירושו של דבר, נניח אני שמעתי שמועה מאוד מאוד טובה. ומישהו פגשתי ברחוב, אמר לי, זה משהו מאוד מאוד שמח אותי. נכנסתי הביתה, והייתי, התעסקתי עם כמה דברים, אני מרגיש שמשהו בפנים קורה בי, אני לא יודע אפילו מה. אני פותח את המקרר לאכול משהו, אני לא, כאילו, אני עושה כל מיני שטויות, ואני לא מבין מה חי בי. כי מה שהוליד, השכל שהוליד לי, שזה השמועה הטובה ששמעתי ברחוב, נעלם, ועכשיו יש לי רק איזה משהו תוסס בתוכי, משהו חי בתוכי, שאני לא יודע מה הוא בכלל. זה גם נקרא שזה כמו גוף לעומת נשמה, שמה שהוליד את המידה הוא כבר נעלם. זה נקרא שיש לי שכל, זה נקרא שהמידה היא כמו גוף, זה משהו סתם, זה כמו בעל חיים שזז, זז, 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 ואין לו שכל, הוא לא מבין מה קורה פה, אין לו נשמה. יש לו גוף חי, אבל בלי נשמה. הוא בכלל לא מבין מה קורה, זה סתם זז. לעומת זה שיש לי שכל, יש לי מודעות, אני מבין מה קורה פה. זה נקרא שיש לי נשמה. עד כאן, האדמו"ר הזקן בעצם רוצה להסביר לנו שהשכל שלנו הוא ראשית לכל המדרגות של איפה השכל מתלבש בתוך המדרגות התחתונות של האדם, כל כוחות הנפש, שזה מידות, מחשבה, דיבור, מעשה. כאן האדמו"ר הזקן רוצה להגיד פה משהו מאוד מאוד חשוב. וזה קשור לפסקה הבאה שצריך להבין אותה טוב. הוא אומר, וכל זה בנפש האדם. שהאדם יש לו שכל. אבל הוא אומר, ונפש כל הברואים, שבכל העולמות עליונים ותחתונים, שבכולם החוכמה היא ראשית ומקור החיות. כלומר, לכאורה הוא הסביר לנו שזה נמצא בנפש האדם. פתאום הוא מסביר לנו שזה נמצא בנפש כל הברואים. אני לא מבין מה הוא אומר. הרי בכל הברואים, לכאורה, אין שכל. אפילו מידות אין. לא בכל הברואים יש מידות. אם אני אסתכל, ניקח בעל חיים, אני יכול להגיד שיש לו מידות ואין לו שכל. אני יכול לקחת צמח ואני יכול להגיד שגם אין לו מידות. אבל אותיות המחשבה, אותיות הדיבור, זה ודאי אין לבעלי חיים. אז מה הוא מתכוון להגיד שהוא אומר שכללותנו השכל, שממנו נמשכה מידה זו, וכל זה בנפש האדם, ונפש כל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים. איפה זה נמצא? כדי להבין את זה, נחזור למה שהסברנו בהתחלה, על זה שיש שכל שהוא משמש בעיקר לקלוט את מה שלמעלה, ויש שכל שהוא בעצם טבוע במה שלמטה. כמו שניתן, אמרנו דוגמה, הדוגמה שהמורה הזה כן מביא, שילד קטן הוא חושב רק על איך לחיות. הוא לא שם לב שיש מישהו שברא אותו. הוא לא נתון בזה. זה לא משנה לו. זה לא משמעותי לו. גם ההורים שלו שהולידו אותו מבחינתו הם רק כדי לעזור לו להתקיים. זה נקרא שהשכל שלו הוא נמוך. הוא משמש את הלמטה. אם אני אקח בעל חיים, השכל שלו כל כך נמוך שהוא משמש לגמרי לגמרי רק את עצם הקיום שלו. אין לו אפילו בפוטנציאל כאילו יש לו איזשהו שכל בפנים שאומר שבאמת הוא קיים, ולא רק זה שהוא קיים, גם יש איזו מציאות שגורמת את קיומו, אפילו זה גנוז בתוך זה, אבל זה, אין לזה משמעות בכלל, זה כל, הכל מוכבל לגמרי בתוך המידות שלו, בתוך זה שהוא רעב, שהוא צנה, שהוא רוצה לעשות כל מיני דברים. עכשיו אומר, בעצם האדמו"ר הזה כן, תדע לך שזה קיים כל זה אפילו בצומח. גם בצומח יש איזשהו שכל. כלומר, איזשהו רצון, איזה ידיעה שהוא קיים, הוא יודע שהוא קיים באיזשהו מקום עלום לגמרי, שזה בלוע בתוכו, כמו שאמרנו שהכוח המהווה אותו בלוע בתוכו, בעצם השכל שלו, זה הנפש שלו, יש לה שכל ומידות ואותיות המחשבה ואותיות הדיבור כביכול, הכל כאילו קיים, שזה בעצם הכל גנוז בפנים, למרות שהוא רק צומח, יש לו איזה כוח קיום בתוכו שמבין שיש איזה דחף להיות קיים, שזה משהו שדוחף אותו להיות קיים, והוא באמת קיים, ועכשיו הוא צריך משהו, הוא צריך להצמיח את עצמו, הוא צריך לגדול, ובשביל זה הוא צריך להתייחס למשהו שהוא חיצוני לו, הוא צריך להביא, כאילו לתפוס מה מקיים אותו, והדבר הזה זה כאילו כמו אותיות המחשבה ואותיות הדיבור שלנו. ואיך הוא תופס ומתייחס למה שזולת לו. והכל הכל בלוע בתוכו בפנים. ואפילו בדומם, שהוא רוצה את עצם קיומו כחלק מהסביבה שהוא בה נמצא, אפילו בו יש איזושהי נפש, שבעצם החוכמה והמידות והכל בלוע כביכול לגמרי לגמרי בתוך המציאות שלו. זה מה שמסביר האדמו"ר הזקן, שתדע לך שבעצם יש נפש בכל דבר, שזה מה שהוא הסביר בפרק א', שהארי כתב, שהארי כותב שיש נפש אפילו בדומם. כלומר, פה הוא חוזר למה שהוא כתב בפרק א', שיש נפש אפילו בדומם. כוונה, מה זה נפש? זה שזה מתחיל מהחוכמה, ומוליד את כל הדברים, רק שזה אצל בעלי חיים, אצל צומח, אצל דומם, זה הכל בלוע מוכבה בתוך המציאות של הדבר, ולא ניכר, כמו שאמרנו, שהכוח המהווה בלוע בתוך המתהווה ולא ניכר.